הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. בפרק הקודם דיברנו על שעמום, השבוע נעסוק בזמן. הסגר הנושם או החונק, איך שלא תקראו לו, משחרר לנו הרבה זמן, אבל גם במצב רגיל אנחנו לא מנהלים את הזמן שלנו כמו שצריך. מה זה כמו שצריך ומה זה ניהול זמן איכותי? נשאל את יהודית קץ, מאמנת פסיכולוגית ומגישת הפודקאסט חושבים טוב. שלום יהודית.
שלום, מה קורה?
אני בסדר, מה העניינים?
בתוך הנסיבות אני חושבת שבסדר גמור.
טוב, אז נעביר ביחד פה, אני מקווה, חצי שעה ונדבר על זמן. אני מקווה שזה יהיה זמן איכות. אני רוצה לקרוא חלק ממה שכתבת בספר החדש שאת מוציאה. אנחנו חיים במחשבה שאת מה שחשוב, שמחיה, שגורם ללב שלנו לחייך, נוכל לעשות אחר כך, בזמן אחר, רגוע יותר, מוכן יותר, וכך, בלי לשים לב, אנחנו משלמים את המחיר הכי כואב, אנחנו דוחים את החיים האמיתיים לאחר מכן. ואתם יודעים מה? החיים באמת צרים כשמבלים אותם על מצב טיסה. אז בוא נתחיל, מה זה לבלות החיים במצב טיסה?
באמת הרבה מאיתנו פועלים בתוך איזושהי אינרציה. יש את ההרגלים שלנו, את הדברים שהתרגלנו לעשות כל יום, החל מאיך אנחנו מבלים את הבקרים, איפה אנחנו עובדים, עם מי אנחנו מבלים, ממש כזה הפעולות היומיומיות. ויש את מסלול החיים, שגם הוא הרבה פעמים בתוך איזשהו מבנה שכבר הוגדר מראש, כמו אני אמורה ללכת לבית ספר, ואז לצבא, ואז לטיול, ואז לאוניברסיטה, ואז להתחתן, ואז להביא ילדים, ואז, כלומר, יש לנו איזה מין סט כזה של איך אמורים לחיות, ואנחנו כמעט ולא עוצרים ושואלים, רגע, לאן הזמן שלי הולך? האם אני באמת מבלה את החיים? כי בסוף החיים הם, יש להם זמן מוגבל, האם אני באמת מבלה אותם כמו שאני מאמינה ורוצה ומתאים למי שאני ולערכים שלי. וככה אפשר לבלות על מצב טיסה, כשדברים פשוט קורים על אוטומט ואנחנו לא באמת מסתכלים להם בעיניים. ואני חושבת שזמן הוא בעצם המשאב הכי 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 יקר שיש לנו.
את כותבת שהמתחרה שלו זה כסף, והכסף זה משהו שאנחנו רואים זה יותר מוחשי, וזמן פשוט זה משהו שהרבה יותר קשה לתפוס אותו.
זה לא רק עניין של מוחשי ואבסטרקטי, כמו זה שכסף הוא בא והולך. אתה יודע, עכשיו בתקופת הקורונה הרגשתי את זה חזק, איך היו תקופות שפתאום אני עצמאית, אז פתאום הרווחתי מעט מאוד כסף, וכמה חודשים אחר כך זה התייצב, והרווחתי יותר, אבל זמן שעבר הוא זמן שלא ישוב יותר לעולם, סליחה על הטרגיות, אבל לעולם, לא משנה כמה נהיה מוכנים לשלם עבורו. ולכן ההגבלה הזאת של time is money, היא לא באמת הגבלה נכונה. יש ציטוט נחמד של סנקה, שהוא פילוסוף האהוב עליי בכל הזמנים, הוא פילוסוף סטואי בין 2000 שנה כבר, והוא כתב משהו לפני 2000 שנה שזה רלוונטי, כאילו הוא כתב את זה אתמול. אז אני אצטט אותו רגע, הוא אומר, לא ימצא אדם מסס לחלוק את עושרו, אבל את חייהם מחלקים כולם לכל דורש. הם קופצים ידם בשמירה על נכסי אבותיהם, אבל כשהדבר מגיע לבזבוז זמן, הם מתגלים כפזרנים הגדולים ביותר, בעניין היחיד שבו הקמצנות ראויה לכל שבח. ואני חושבת שהוא פשוט סיכם את זה הרבה יותר טוב מכולנו.
אז הזווית שלך זה פסיכולוגיה חיובית, אז בוא נחבר את הפסיכולוגיה החיובית לזמן. תסביר לנו קודם כל מה זה פסיכולוגיה חיובית, זאת אומרת אנחנו יודעים מה זה פסיכולוגיה, חיובי אנחנו, אני מניח רוב האנשים יודעים מה זה חיובי מול שלילי, איך זה מתחבר ביחד ואיך זה מתחבר לזמן?
בגדול, פסיכולוגיה חיובית זה ענף בתוך הפסיכולוגיה שחוקר את התפקוד האנושי הטוב. הוא שואל שאלות כמו, מה עוזר לנו להיות אנשים מאושרים, משגשגים, עם חיים משמעותיים, יצירתיים, מערכות יחסים טובות. כלומר, באמת הצדדים שעובדים ומתפקדים בבני אדם, ואם צריך רק להנגיד את זה לפסיכולוגיה הקלאסית כדי להבין את זה טוב יותר, אז הפסיכולוגיה הקלאסית בדרך כלל שואלת מה לא עובד, ואיך אפשר לתקן את זה, שזאת מטרה מאוד מאוד חשובה. והפסיכולוגיה החיובית שואלת, מה כן עובד, ואיך אפשר להשתמש בזה ולטפח את זה.
זאת אתה מתעלם מהבעיות שלך ולוקח את עצמך קדימה?
זה לא להתעלם מהבעיות, כמו אחרי שפתרנו את הבעיה, את מה שלא עובד, לעבור ללטפח את מה שכן. כי אם ניקח דוגמה קונקרטית של בן אדם שחס וחלילה היה בדיכאון, אז אם הוא עכשיו כבר לא בדיכאון, אז הוא בסדר, נכון? אבל הוא לא מסגשג, הוא לא בהכרח מסתכל על החיים שלו ואומר, אני חותם על החיים האלה ואני מסופק מהם. אז אנחנו רוצים לא רק להגיע למצב שאין לנו פתולוגיות נפשיות, אלא אנחנו רוצים להגיע למצב של צמיחה. זה קצת לטפס בפירמידת הצרכים של מסלו יותר גבוה. אז זה ממש לא להתעלם, זה פשוט להמשיך עוד כמה צעדים קדימה אחרי הבעיות.
אז בוא נחזור לזמן, איך זה מתחבר?
אז הזמן, באמת דיברנו על זה שהוא המשאב הכי יקר שיש לנו, ואנחנו יכולים לבלות את החיים שלנו בבזבוז זמן. נכון, אנחנו יכולים להגיד, אני בת 85, ואני מסתכלת אחורה ואומרת, מה עשיתי עם הזמן שלי, אלוהים ישמור, זה בכלל לא מה שהתכוונתי שיקרה.
בזבזתי את החיים שלי.
כן, בזבזתי, זה דבר מאוד עצוב להגיד, אבל לצערי אנחנו שומעים אנשים אומרים את זה, ואנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, אוקיי, השקעתי את הזמן במה שבאמת היה לי חשוב. אם ניקח את זה למקומות של פסיכולוגיה חיובית, אז אנחנו יודעים למשל שמערכות יחסים זה מנבא מספר אחת לאושר. וזה דרך אגב גם אחד הדברים שאנשים הכי נוטים להתחרט עליו בסוף חייהם, שהם לא השקיעו מספיק זמן בדבר הזה. אז אנחנו יכולים לחבר את המשאב הזה שנקרא זמן. אפשר גם לעשות את זה עם משאבים אחרים, אחר כך כמו כסף, אבל קודם כל המשאב הזה, לאיזה פעולות הן הפעולות הכי משמעותיות, הכי מצמיחות, הכי תורמות, הכי מקדמות אותי, שאני יכולה לעשות עם הזמן הזה, ומה הן הזוטות? מה הן כל המקומות שאני אומרת, למה? למה עמדתי עכשיו 4 שעות על כביש, נגיד?
להשקיע זמן במערכות היחסים זה מה זה כמו האובמאס שדיברו שגם בזמן שברק אובמה היה בבית הלבן, הם עדיין יצאו כל שבוע לדייט?
דוגמה מהממת, אני חושבת שזה באמת דוגמה מעוררת השראה, שאפילו מישהו כל כך עסוק יכול למצוא זמן לדייט עם אשתו. ואני חושבת שהנחת יסוד של כל השיחה שלנו זה שאנחנו קודם כל צריכים להשקיע קצת זמן במחשבה על הזמן, כי כמו שסנקה אמר, אנחנו לא חושבים על זה בכלל, על הכסף אנחנו חושבים כל כך הרבה, למי הלוויתי, מה הוא החזיר לי, כמה זה עולה, שווה לי, לא שווה לי, והזמן זה מין, אתה יודע, אנחנו בקלות מוצאים את עצמנו, הולכים לאירועים שאנחנו לא נהנים בהם, מבלים עם אנשים שאנחנו לא רוצים לבלות איתם, מבזבזים הרבה זמן בחינם ככה, כי לא משלמים על זה כסף.
מציעה בספר לקחת פשוט איזשהו סוג של טבלה ולעשות בחינה של כמה מהזמן שלי יוצא על עבודה, כמה על לימודים, כמה על טלוויזיה, כמה על מערכות יחסים, כמה על ילדים, כמה על פנאי, ואז לראות האם האחוזים האלה מסתדרים, וזה מה שאתה רוצה לעשות.
נכון, זה איזושהי דרך פרקטית לתכלס את זה, לעשות איזשהו מעקב על לאן הזמן שלי הולך, כי באמת באופן אינטואיטיבי קשה לענות על השאלה הזאת, אם אני אגיד לך עכשיו כמה שעות בשבוע אתה עובד, כנראה שתהיה לך איזה הערכת חסר. יש נתונים מעניינים, למשל ה-OECD, מראה שישראלי ממוצע עובד 44.5 שעות בכל שבוע, אצל 60% מהשכירים עובדים אפילו יותר מ-50 שעות בשבוע. ואז אנחנו רואים את התופעות של הצד השני, שאנשים אומרים, אני שחוק, אני נקרעת בין עבודה למשפחה, ואז השאלה היא איך אנחנו רוצים לאזן את הדבר הזה, ובאמת הדרך הפרקטית שאני מעלה בספר שהעלית אותה כאן, זה קצת סיזיפי, אבל זה שווה את הזמן הזה לקחת נגיד שבוע, וממש לכתוב לעצמי לאן הזמן שלי הלך.
אבל איך אפשר לעשות את החלוקה הזאת באמת שמתאימה לי? אם עכשיו 60% מהזמן שלי אני עובד, מי אומר שזה טוב, אולי אני צריך לעלות ל-70% ואולי אני צריך לעלות ל-30%, מי מחליט?
אתה מחליט. אני לא אומרת לך שלא כדאי לך לעבוד 70%, כן? יכול להיות שהעבודה שלך היא משהו שהוא כל כך משמעותי בשבילך, שהיא מספקת לך יותר מפייצ'ק בסוף החודש, היא אולי מספקת לך המון משמעות ומערכות יחסים טובות בתוך העבודה, ואתה נשאב שם לגמרי למה שאתה עושה, ואין מתכון שאני אומרת, אל תעברו את ה-50% זמן בעבודה. עבור רוב האנשים, מהניסיון שלי, אני רואה שהרבה מזדעזעים מכמות זמן שהם משקיעים בעבודה, והם לא שלמים עם זה, ואז הם מחליטים שכדאי להוריד, או לפחות לנסות להוריד, כן? לא תמיד אנחנו יכולים לחתוך עכשיו בחצי את זמן העבודה שלנו, אבל אפשר לשים על זה יותר ערך ולעשות שם שינויים אפילו קטנים, ויכול להיות שתגיד, אני רוצה לעבוד יותר, וזה גם בסדר גמור מבחינתי, כל עוד אתה הסתכלת על הזמן שלך בעיניים, ואמרת, זה מה שאני רוצה, זה מה שטוב לי.
ההסתכלות הזאת מורידה תסכולים, או שהתסכולים איתנו כדי להישאר ותמיד יהיו שם?
אני חושבת שהיא יכולה גם לעלות תסכולים, אתה יודע, אם אני מסתכלת על זה ואומרת, וואו, זה כל כך רחוק ממה שאני רוצה, אני כבר שנים חולמת, אפילו, לא יודעת, לקרוא ספרים כל יום, וזה לא קורה בכלל, אפילו לא 10% של הזמן שלי, אז זה לא דבר שנעים לראות אותו, אבל אולי זה המקום הראשון לגלות שהדברים החשובים לי באמת לא נכנסים, אם דיברנו על הציטוט שפתחת איתו קודם, שאנחנו דוחים את החיים האמיתיים שלנו לאחר כך, אז זה פשוט מין מראה, מראה שעוזרת לך להחליט, אני רוצה ככה או שאני רוצה לנסות לפעול אחרת, ואם כן, אז בוא נתחיל בקטן ויציב וריאלי, כן, אף אחד לא עושה מהפכים בדקה, אבל בוא נפעל ולא נחכה שמתישהו זה אולי יסתדר.
את מצטטת את ג'יימס פטרסון, סופר אמריקאי, שמרן די מצוטט בשנים האחרונות, שכותב, את מג'נגלת את חמשת הכדורים שקוראים להם עבודה, משפחה, בריאות, חברים ואותנטיות, ועכשיו העבודה היא כדור גומי, אם אתם משחררים אותו הוא קופץ בחזרה, הכדורים האחרים הם עשויים מזכוכית.
הבאתי את הציטוט הזה כדי להמחיש כמה העבודה שואבת אותנו יותר משאר התחומים, ושנורא קל להגיע למצב שבו אני נותנת המון 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 זמן ואנרגיה בעבודה, ודברים אחרים בחיים שלי נדחקים הצידה, אם זה, אם דיברנו קודם על הדייטים, על המשפחה, על הזמן עם הילדים, לא חסרים אנשים שמגיעים הביתה כשהילדים שלהם רק הולכים לישון, שאין להם זמן בכלל לפגוש חברים, ואני יכולה להעיד על עצמי שאני יודעת גם שזו נקודת תורפה שלי, שבתקופות מאוד עמוסות, אני יודעת שזה בסכנה, שאני יודעת שיש סיכוי שאני אבטר עכשיו על זמן עם חברים, ואני נזהרת מעצמי. כלומר, אני כזה לוקחת משנה זהירות כדי לוודא שהדבר הזה לא נופל, כי אני מבינה כמה הוא חשוב. אז הציטוט הזה הוא פשוט מדבר על כמה קל להפיל את הכדורים האחרים, ושהם יישברו, לכאורה במטאפורה מזכוכית, ושהעבודה היא תמיד חוזרת ואומרת לנו, הנה, עוד משהו למחר, עכשיו, עכשיו, עכשיו.
שני טיפים שאת מספקת לדברים האחרים בחיים, איך לחסוך זמן בהם, זה אחד שיש החלטות שלא צריך לקבל אותן, ופשוט לקבוע מראש מה ברירות המחדל שלנו, ושתיים, עזרה בכסף. לא צריך לעשות הכל לבד, אפשר לקנות את הזמן.
העניין עם איזה החלטות לא צריך לקבל, זה שאנחנו מוצאים את עצמנו, לפעמים מבזבזים המון המון זמן, על מה לעשות. עכשיו אנחנו בבית, אבל בימים כתיקונם, אני הייתי יכולה לקבוע, נגיד עם הבן זוג שלי, שאנחנו יוצאים למסעדה, והיינו יכולים לבלות איזה חצי שעה, ולחשוב לאיזה מסעדה אנחנו הולכים. אמרנו, למסעדה הזאת הלכנו מזמן, זה לא היה כזה טובה משעברה, לחפור על זה, כן? או עם סרטים, אפילו שמזמינים סרט בבית, אני לא יודעת אם זה קרה לך פעם, אבל אני יכולה להודות בצער רב, שמצאתי את עצמי לפעמים מבלה יותר זמן בלבחור את הסרט, מאשר לראות אותו, ואז אני כבר נרדמת תוך כדי.
יושבים מול נטפליקס, מנסים לבחור מה לראות, וזה הרבה יותר מסובך מכבר להחליט משהו ולהתחיל לראות.
נכון.
אבל יש בזה גם משהו כיפי, אגב, גם לחשוב על איזה מסעדה ללכת, וגם לחשוב מה ביחד רואים בנטפליקס, זה גם חלק מהזוגיות.
אם זה כיף לך, מעולה. אני לא נהנית מזה. אני לא נהנית מלראות 25 טריילרים, ולהחליט איזה סרט אני רוצה לראות. אני רק מתבלבלת יותר, אני לא מרגישה שהטריילר באמת מייצג לי בסוף את הסרט, אני לא מרוצה כשזה קורה, אם אתה אוהב לראות 25 טריילרים, אז מעולה, אז מבחינתי זו פעילות שאתה עושה והיא טובה לך, אבל אני נותנת את זה בתור דוגמה למשהו שאני נגיד מרגישה בו, שבזבזתי זמן על החלטה, וזה יכול להיות בבילויים, זה יכול להיות במה ללבוש בבוקר, יש אנשים שיכולים להתקע על הדבר הזה, בעיקר נשים באופן סטריאוטיפי, אך נכון, יכולות להתקע על ההחלטה הזאת המון המון זמן, אפשר להתקע על החלטות כמו עם מי להיפגש, מה להגיד, איך לנסח, כמה כסף אני גובה על איזשהו שירות שאני נותנת, אנחנו מסתבכים עם המון המון החלטות.
ופה אם יש דיפולטים, אתה יודע מראש ביום ראשון אני לובש רק שחור, או ביום שלישי אני אומר לכולם לא, זה עוזר?
כן, זה פשוט מוריד ממני את המועקה הזאת, ואנחנו יודעים היום ממחקרים שזאת מועקה. יש אפילו שם פסיכולוגי לזה, זה נקרא decision fatigue, עייפות ההחלטה, שכמה שאנחנו מקבלים יותר החלטות, אנחנו יותר נשחקים, יותר עייפים, איכות ההחלטות שלנו יורדת. ואם הזכרת קודם את ברק אובמה, אז גם הוא היה חלק מקבוצה של אנשים שעשו דיפולט על החלטות מסוימות שלהם. כך למשל את הנושא של הבגדים, אז גם ברק אובמה...
הוא הלך רק עם חליפות ברק אובמה כשהיה נשיא, זה היה קל.
נכון, הוא הלך רק עם חליפות בצבע הכחול, אם אני לא טועה, וסטיב ג'ובס היה לו את הגולף השחור, ולמרק צוקרברג יש את הטישרט האפורה. עכשיו, למה זה כל הסיפור הזה? כי מה, רק טישרט אפורה יפה לו? לא, הוא פשוט הבין שיש לו מלא החלטות בחיים, וזה לא שווה לו את הזמן ואת האנרגיה להשקיע גם את ההחלטות שלו בזה. והוא החליט, חולצה אפורה. עכשיו, זאת לא דוגמה שתתאים לכל אחד או אחת, כי יש אנשים שאומרים, אני מאוד אוהב להתלבש, חשוב לי לגוון, אז אני לא אגיד, טוב, אז תחליטו על דבר אחד ללבוש, בוא נסתכל על תחום אחר, שבו כדאי לעשות איזה דיפולט, בשביל לא לבזבז זמן על קבלת החלטות.
ועזרה בכסף?
אז העניין של עזרה בכסף, האמת שזה מחקר ממש נחמד שנעשה בהרווארד ב-2017, כשבעצם שאלו 6,000 אנשים ברחבי ארצות הברית וגם באירופה, האם הם מוציאים כסף על כל מיני שירותים שנועדו לחסוך להם זמן, שאמרנו שזה המשאב הכי יקר, וקודם כל הם גילו שמבחינת קורלציה, אלה שהשקיעו כסף בשירותי ניקיון, קיפול כביסה, תחזוקת הבית, אדמיניסטרציה, כל אחד ומה שהוא רוצה, ידווחו על סביבות רצון גדולה יותר מהחיים. עכשיו, הדבר הזה יכול להעלות לנו ביקורת ולהגיד, טוב, האנשים האלה כנראה יש להם יותר כסף, אז ברור שהם יותר מרוצים מהחיים שלהם, וגם יכולים להרשות את זה לעצמם, אז יופי להם, אבל לא כל אחד אולי יכול להרשות לעצמו. ובגלל זה, החוקרים עשו גם מחקרים שהם לא קורלציונים, לא מתאמיים, אלא נסיבתיים, וממש חילקו אנשים לקבוצות, נתנו להם למשל $40 בשני שבועות עוקבים, בשבוע אחד אמרו לאנשים, בואו תעשו עם $40 האלה, תקנו לכם משהו, תקנו אוזניות, טיפור, קפה, מנות במסעדה, מה שבא לכם לקנות, ולקבוצה שנייה אמרו, תשתמשו בזה לשירותים, חוסכי זמן, לבירוקרטיות, לניקיונות, כל אחד ומה שהוא רוצה. ומה שראו זה שמי שחסך לעצמו זמן, הרגיש הרבה הרבה יותר טוב עם הקנייה שלו, וגם למשך תקופה ארוכה יותר, ממי שקנה כל מיני מוצרים. ואז באמת נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם הכסף שלנו, אם דיברנו קודם על איך, מה עושים עם הזמן. אז
חזרנו עוד פעם לטיים מזמני.
נכון, ופה אני יכולה דווקא כן לקנות לעצמי זמן פנוי, אני לא מחזירה זמן שעבד, אבל אתה יודע, אם אני מגיעה הביתה, אני חושבת על דוגמה מקבילה, אחרי שעברתי בקניון וקניתי לעצמי מלא בגדים ותכשיטים וגאדג'טים חדשים, ואני מגיעה לכיור עמוס בכלים, זה עדיין מבאס אותי באותה מידה, כמו זה שאתה יודע, לא הייתי קונה את כל הדברים.
והכיור יהיה נקי, זה לא יבאס אותך ותתחילי את הערב כמו שצריך.
כן, ויהיה לי זמן לבלות עם המשפחה שלי, ולעשות את מה שבאמת עושה לי טוב אחרי יום שלם של עבודה, כשאני רוצה משהו אחר, נכון? אני לא מכירה הרבה אנשים שבאמת שמחים לעבור ללוגיסטיקות האלה של הבית. אז העניין הוא לא שיש לנו כסף אינסופי, אלא על מה אנחנו מוציאים את הכסף.
עד עכשיו דיברנו על המציאות כמו שהכרנו אותה עד לפני חצי שנה, עכשיו אנחנו בקורונה, אם קודם לא היה זמן, עכשיו יש לנו מלא 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 זמן, אז זה עדיין רלוונטי?
יש לנו מלא זמן? אני לא מרגישה
נמצאים בבית, אי אפשר לצאת בכלל מהבית, אתה רואה איך אתה מעביר את היום, שהיום הזה כבר ייגמר, שהילדים ילכו לישון.
אני לא בטוחה שיש לנו יותר זמן, אתה יודע, המחקרים מראים שמתחילת התקופה הזאת, אנשים עובדים בממוצע שעה יותר כל יום, אז אנחנו עדיין עובדים ואפילו עובדים יותר שעות.
עובדים תוך כדי זה שמג'נגלים עם הילדים?
גם אם מג'נגלים עם הילדים, וגם אם הילדים שלי גדולים, או אפילו אם אין לי ילדים, אז יש איזה, אני חושבת שיש איזה תחושה שאנחנו צריכים אולי לפצות קצת, אתה יודע, אם לפני כן הייתי אולי מבלה בכביש הרבה זמן, ועכשיו אין את הזמן הזה בכביש, אז משום מה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לתת עוד את העבודה, או שאולי מישהו לא רואה שאנחנו עובדים, או חושד שאנחנו לא עובדים. אני חושבת שיש גם הרבה אשמה ואיזה צורך לפצות, למרות שאנחנו עובדים הרבה מאוד, ואפילו עובדים יותר יעיל במידה מסוימת, כי יש הרבה פחות הסחות דעת במשרד, אם אני רגע מוציאה את הילדים מהתמונה. אבל באמת מי שיש לו ילדים קטנים, לי יש ילד בן 3, אני לא יכולה להגיד שיש לי יותר זמן עכשיו, אין לו גן עכשיו, אז אני לא יודעת אם יש לנו יותר זמן, ואולי היום יותר מתמיד, לעזר בשירותים שהם חוסכי זמן, בין אם זה בתשלום, ובין אם זה לא בתשלום, אתה יודע, לבקש עזרה מהסבתא.
טוב, קשה עכשיו עם הסבתא, הסבתא מפחדת שהיא תחלה בקורונה, בצדק.
נכון, מה שאפשר, כן, יש אנשים שבאמת לא פוגשים בכלל את ההורים שלהם, יש כאלה שכן, זה כבר להיכנס לשיקולים ולאופן המגורים של כל אחד, לא כל אחד גם גר קרוב כל כך לסבא והסבתא, אבל השאלה היא מה אנחנו כן יכולים לעשות כדי לעזר, ושוב, אם יש פה תקופה שהיא תקופה קשה, ואין לנו משאבים של עזרה, שזה באמת אחד האתגרים של התקופה, אני זוכרת שבסגר הראשון הייתי כזה בבת אחת, נעלמו כל שירותי העזרה שלי בעצם, כל אגן נעלם, כל מה שקשור לגינון, ניקיון, סבתא שעזרה מלא, לא ראיתי אותה, פתאום כל המשאבים שלי זהו, בום, ברגע אחד נעלמו, וזה היה מאוד מאוד קשה. ואז אנחנו גם חוזרים לשאלות של מה באמת חשוב, על מה אני מוותרת, ואני יכולה לשתף שהבית שלי היה הרבה פחות נקי. בסגר הראשון היו גושים של אבק שנדדו להם מחדר לחדר, פיתחו זהות, נהיו חברים של גושים אחרים, וזה היה הטרייד-אוף שלי כדי לשמור על איזושהי שפיות גם.
וכשאנחנו נמצאים כל כך הרבה זמן בבית, אולי זה הזמן לתחביבים, לא יודע, לגדל מחמצת או לעשות משהו אחר מהטרנדים שהיו בתקופת הקורונה?
אתה יודע, אם יש משהו שאתה יכול דווקא לנצל את התקופה הזאת לטובה בשבילו, אז מעולה. זה יכול להיות אפילו להוציא את הטוב מתוך התקופה המאתגרת הזאת. יש הרבה אנשים שרצו לקחת כל מיני קורסים באינטרנט שניתחו הרבה זמן, לקרוא ספרים, ובאמת בסגר הראשון אני חושבת שזה היה טיפ ששמענו אותו הרבה מכל כיוון, של איך נהפוך את הסגר הזה להכי הכי יעיל ואפקטיבי, ונצא ממנו עוד יותר טובים, ואני חושבת שזה הצעה שהיא טובה, אבל צריך גם להחזיק את הצד השני, שזה לא יהפוך לאיזה פומו של סגר, כי אני חושבת שבסגר הקודם זה קצת קרה, שאנשים נכנסו לאיזה לחץ של אני רואה ברשת החברתית, מלא אנשים שעכשיו עושים מקרמה, תחביבים אחרים, ואני לא מספיקה, ואני לא יכולה, ואני אפילו לא מסתדרת עם הגושי אבק שיש לי עכשיו בחדר, אז זה גם לא התחושה הכי טובה להיות בה, שמשהו בי פגום, וכל השאר כאלה יעילים עם הילדים שלהם ועושים יצירות.
גם באופן כללי רשתות חברתיות, אתה רואה רק את הדברים החיוביים בחיים של האנשים האחרים, וזה מאוד מדכא אותך, כי החיים שלך הם לא כאלה, כי אתה מכיר את החיים האמיתיים שלך.
וכולנו חוטאים בזה, גם אני, אתה יודע, מעלה לרשת החברתית תמונה שלי עם הבן שלי, שחרוכים ביער, שנמצא 100 מטר מהבית שלנו, זה נראה מושלם, אבל כמה שעות לפני כן אני ניסיתי לעבוד, כי אני חייבת, והוא היה עליי וביקש לראות שירים במחשב, והרביץ לי תוך כדי, זה לא מצולם, כן? אז יש הכל מהכל, ובאמת זה לא קשור לקורונה, בכלל צריך להיזהר ברשת החברתית עם המסקנות שאנחנו מסיקים על חיים של אנשים אחרים.
בוא נסיים איך להפוך את הזמן שלנו יותר איכותי, זה אחד הטיפים המרכזיים שאת אומרת, אז תגדירי לי מה זה זמן איכותי, או זמן פנאי איכותי.
אם אנחנו מדברים על פנאי, אז יש כמה חלוקות של סוגים של פנאי. יש לנו פנאי שהוא פנאי פסיבי, שזה למשל לשבת ולראות סדרות, דוגמה קלאסית שאני בטוחה שהרבה יכולים להזדהות איתה. יש פנאי של יחסים, לפגוש אנשים, לבלות איתם ביחד, ויש פנאי שהוא פנאי של תחביבים, פאזלים, סריגות, אופניים, טיפוסי ערים, כל אחד ומה שעושה לו טוב. אנחנו רואים שאנשים הכי מאושרים כשהם עוסקים בפנאי שהוא פנאי איכותי, כלומר פנאי שהוא או תחביב, משהו שאני מתפתחת בתוכו, או יחסים. וזה קצת פרדוקסלי, כי רובנו דווקא משקיעים בפנאי הפסיבי הרבה יותר זמן. אנחנו רואים לפעמים שעתיים, שלוש ביום טלוויזיה.
זה הרבה יותר קל לשבת מול הטלוויזיה ולהעביר את הזמן.
זה הרבה 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 יותר קל ללחוץ על השלט ולהפעיל נטפליקס, אפילו נטפליקס עושה את זה בשבילנו, ופשוט עובר לפרק הבא כמה קל. אז זה באמת הרבה יותר קל מאשר עכשיו, אתה יודע, לצאת, לרכב על אופניים, להתלבש, להחליף בגדים, זה גם הסיבה שבגללה אנחנו נוטים לעשות את זה הרבה יותר. אבל כשמסתכלים במחקרים על איפה אנשים מרגישים למשל הכי הרבה זרימה, שזאת התחושה שבה אנחנו מתלכדים לחלוטין עם העשייה שלנו, זאת תחושה שהיא מאוד מאוד מאושרת, היא אחד הדברים שאנחנו רואים שמאוד מחוברים לאושר ולסגסוג, זה שאנחנו לגמרי מעורבים ושקועים בתוך מה שאנחנו עושים. זה קורה הרבה יותר במקומות שבהם אנחנו אקטיביים ולומדים ומתפתחים, וזה לא חייב להיות רק בעבודה, זה גם יכול להיות בזמן הפנאי שלנו. ואין כאן איזה קריאה נגד כל פעילות פסיבית, זה גם בסדר גמור להחליט שאנחנו רוצים את הזמן הזה מול הטלוויזיה, או סתם לרווץ, פשוט יותר קריאה לראות האם זה באמת מה שאנחנו רוצים, והאם אנחנו רוצים את זה במינון הזה, וגם לפעמים אחרי שאנחנו מתחילים משהו שהוא יותר אקטיבי, זה נותן לנו יותר אנרגיה, שזה נשמע אבסורד, כי אני צריכה אנרגיה בשביל להתחיל לעשות את זה, אבל ברגע שיצאתי ואני גולשת עכשיו בים, סתם כדוגמה, אז אני חוזרת מזה עם המון המון אנרגיה, לעשות עוד ולא לשקוע.
לספר החדש שלך וגם לפודקאסט שלך קוראים חושבים טוב, ופסיכולוגיה חיובית זה גם סוג של טרנד של השנים האחרונות, זה לא משהו שיחלוף ועוד שנה, שנתיים, נחשוב חזרה רע?
אני לא חושבת שהפסקנו לחשוב רע, אני חושבת שאנחנו מחזיקים גם וגם, וגם, אתה יודע, בסוף יש לנו הטיות מאוד חזקות שמכווינות אותנו להתעסק יותר במה שלא עובד, ולשים על זה יותר דגש, זו נטייה אבולוציונית, קוראים לה הטיית השליליות, זה לא הולך להיעלם כל כך מהר.
והטוב אבל לא ייעלם?
אני חושבת שאולי אנחנו נשים יותר דגש על דברים בתוך הפסיכולוגיה החיובית, ואולי אפשר להסתכל על טרנדים בתוך תחומים, אתה יודע, כמו שלמשל יש עכשיו את הטרנד של לדבר על פומו. תמיד היה פומו, תמיד יהיה פומו, מדברים על זה יותר בשנים האחרונות.
טוב, בגלל פייסבוק, רשתות חברתיות שהזכרנו ודברים כאלה.
אבל בסוף, התחום של הפסיכולוגיה החיובית כתחום, הוא תחום כל כך רחב, שהוא בסוף שואל על מהם החיים שראוי לחיות, מהם חיים של סגסוג, ואני לא חושבת שהשאלה הזאת אי פעם תרד לגמרי מהשולחן, כי אם תסתכל גם על ההיסטוריה, הנה, הזכרנו את סנקה, 2000 שנה.
זה מלווה את האנושות תמיד תמיד וימשיך ללוות.
בצורות אחרות, עם דגשים אחרים, עם אופנות חולפות, אבל השאלה הגדולה של איך לחיות חיים טובים, קשה לי להאמין שהיא תחלוף. אתה חושב אחרת?
לא, לא, מסכים איתך. מהות החיים לא מצאנו פה, אבל דיברנו הרבה על זמן. אז יהודית קאט, תודה רבה.
תודה רבה על ההזמנה.
סגר שמח, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
כן, סגר סביר, אני מאחלת לעצמי, אבל...
להתראות.
להתראות.
הארץ השבוע, כאן סיימנו, בתקווה שנצליח לייצר לכם יותר זמן או זמן יותר איכותי. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, להתראות.